דיאנימה.
באמצע פרק א', פרק ב', פסקה א'. אנחנו באמצע התהליך שם וכל החשבון שהרב עושה. אז אנחנו בעמוד כף ד' בספר הגדול, בפסקה השלישית. והנה דבר התיקון קרוב מאוד, קרוב הוא בלב האדם ובפיו. כל זה למדנו. אז היום אנחנו ניגע בנקודה מאוד מאוד יסודית שקשורה בעצם לכל אחד מאיתנו. והנה דבר התיקון קרוב הוא בלב, האדם ובפיו. כדברי הכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. והוא בשכל האדם וברצונו. זה, בנושא הזה נגענו, עסקנו לפני פעמיים. בפעם שעברה למדנו, כי באמת שכל האדם ורצונו מתארתה של הנפש הקדושה הם הבאים. והם החלקה ונחלתה. אבל כשהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, לא מנקודת המקור הנשמה, כלומר אם נחזור לעיגול, ארבעת העיגולים של האדם, נשמה, שכל, נפש, גוף, כשמצווה הכוונה נשמה שמאירה את הממדים האלה, עבירה הכוונה כשהממדים האלה יוצאים ללא המקור הנשמתי שלהם, זאת הכוונה כשהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, כלומר שכל ורצון שיצא אל הפועל ללא מקורו הנשמתי, אבל כשהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, סללו את דרכי פעולותיהם ונטיותיהם בכל תהלוכות הגוף כולו, בפרט כשהשכל והרצון האלה כבר יצאו אל הפועל ממש, וממילא כבר הגוף התרגל לאותה הופעה שכלית או רצונית, שכלית או רצונית לא נכונה, לא מכוונת, מה שאנחנו קוראים הרגל בחטא, הרגל בחיסרון, אז, אבל כשהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, סללו את דרכי פעולותיהם ונטיותיהם בכל תהלוכות הגוף כולו, בכל עורקיו וגידיו בעומק מזגו. ואז כשהאדם אומר אני רוצה, מי זה אני הזה שרוצה אצלו? זה השכל שהופיע כבר בגוף, בהרגל של 30 שנה, בדפוס פעולה 30 שנה, או הרצון שהופיע בגוף. ואז כי השכל והרצון פועל בצירוף ההרגל ונאותות הטבע לזה, גם על החומר וחלקיו. כלומר, א', השכל והרצון מצד עצמם הם לא שייכים כביכול אל הנשמה, אז כאילו, כביכול, טוב להם לפעול בלא הערת הנשמה. כל זה כבר עסקנו, רק מסכם. ב', השכל והרצון שזה טבעם להופיע בלי נשמה, כבר התרגלו לפעול ככה. אז החיבור בין ההרגל מצד אחד, ומצד שני, נאותות הטבע, המוכנות של השכל והרצון לפעול בלי הערת הנשמה, כשהם יצאו אל הפועל, פעלו גם על החומר וחלקיו. והנה, השכל והרצון, שהם הפועלים בעצם, אף על פי שהם ידם במעל פעולת ההריסה ושרירות הלב, אבל לא מעצמם, אלא כי אם מתחברם אל הטבע החומר ולא חישבו דרכם. ובזה נמצא החומר שטיבו ללכת בלא יצא ומחשבה, מתחזק בכך ומשתלם, כי החומר מצד עצמו הוא כלי מת, כלומר הגוף, השכל והרצון הם אלה שמפעילים אותו, שמתפקדים אותו, שמעוררים אותו, ולכן הוא יצא אל הפועל בצורה לא מכוונת, כפי שכבר למדנו, ובזה נמצא החומר שטיבו ללכת בלא יצא ומחשבה, כי הוא מצד עצמו מת, אין לו קיום, אין לו חיים, אין לו אישיות משלו, נקרא לזה כך, אבל כרגע שהשכל והרצון כבר יצאו אל הפועל דרכו, אז מתחזק בכך ומשתלם. והשכל והרצון מצידם, ששלמותם עם מצד מעלתם לחשב דרכם, נחלשו בהיעדר הפעולה הדרושה לחוקם, שלא הופיעו מדרגת הנשמה, שהיא בעצם החוק האמיתי שלהם. סדר החיים הנכון שלהם. על כן נכנעו לטבע החומר, אף על פי שהם חזקים ממנו הרבה. עד לכאן למדנו בפעם הקודמת. אז אני מסכם את הכל ממש בקיצור. כבר למדנו את כל זה, אז אין פעם נחזור על כל הדברים. זה בעצם האדם. האדם הוא נשמה מבפנים, שכל, נפש, גוף, מבחוץ. כשאנחנו בעצם פועלים דבר חיובי, אנחנו פועלים מתוך הנשמה, אז נשמה שיוצאת על השכל זה נקרא חוכמה, אבל חוכמה במשקפיים הנשמתיות, כלומר פיזיקה מתוך יראת שמיים, לדוגמה. נפש שיוצאת מתוך הנשמה זה מידות מתוקנות, רצון מתוקן, ברמה האנושית דרך ארץ, ברמה הישראלית המידות הישראליות, תפילה וכולי זה הדרך. כשהנשמה מאירה את הגוף, קוראים לזה התנהגות נכונה, אם זה התנהגות מעשית של דרך ארץ או התנהגות ישראלית, כלומר קיום מצוות, זה מצב תקין.
כלומר, האדם בצורה הזאת מתפקד נכון. אבל מה זאת עבירה? עבירה זה כשהשכל פועל מעצמו, הנפש פועלת מעצמה, הגוף פועל מעצמו. ואז בעצם האדם יכול למצוא את עצמו לאחר שנים, כביכול עץ פורח, הרי כן אמרנו שהאדם הוא בעצם כמו עץ, הוא רוצה לגלות חיים רחבים. אז הוא רוצה לגלות את הנשמה שלו בכל המרחב של שכל נפש גוף בעולם הזה. זה המצב הנורמלי שלו. ולכן האדם יכול להיות אדם כזה שהוא פורח כל מיני פריחות. נגיד במים שלנו, הוא מגיע להישגים יפים מאוד, אבל הישגים שהם לא מוארים מנשמתו. אלא הישגים שכליים, נפשיים וגופניים, שהם בעצם תוצאה של המערכת החיצונית שבו. הוא יכול באופן כללי להרגיש מאוד טוב, כי הוא מרגיש כאן איזושהי פריחה, איזושהי הסתעפות. למשל, היום הגענו למצב מאוד מקולקל, הוא מאוד עסוק, כן? מצב מאוד מקולקל, שאפילו הפריחה הכלכלית, שהיא הצד היותר חיצוני של האדם, אפילו היא יכולה לגרום לאדם כביכול לפרק זמן מסוים, ברמה מסוימת, סיפוק. שהקופה שלו בסוף היום בחנות מלאה מזומנים. וזה הוא בא לסיפוקו. חוזר הביתה, שמח, מבסוט. לא שאנחנו מזלזלים בזה. אבל זה מדרגה מאוד חיצונית, יחסית למהות. זה לא הדבר בעצמו. אז לפרק זמן מסוים, הפריחה הזאת, כלומר, הופעת החיים של האדם ברבדים האלה, ייתנו לו סיפוק, ייתנו לו שמחה. עד כדי כך, כמו שאמרנו, שכשאדם קונה בגד חדש, חפץ חדש, אוכל מאכל חדש, הוא מברך שהחיינו. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מצד מה? מצד שיש לו, או יש לו, יש בו פריחה. יש בו הסתעפות. הוא עץ חי. הוא עץ שיש בו כל הזמן התפתחות והתרקמות וכו'. ושאיפה קדימה. נכון שזה מופיע מבחוץ. אז כשהשורשים לא בריאים, בסוף העלה הזה, הענף הזה יכול לנבול, והפרי הזה יהיה בוסר. נכון. אבל כרגע, בשלב הזה, יש לו שמחה. אז הוא מברך שהחיינו וקיימנו. התורה לא מזלזלת אפילו בשמחות כאלה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כן. ברוך השם שהחיה אותי והגיע אותי לזמן הזה, שאני קניתי לעצמי חולצה חדשה בשלושה שקלים. בחירת סוף עונה. כן. על מה אני שמח? על החידוש. על מה אני שמח? על ההתפתחות שלי. על הפריחה שלי. על זה אני שמח. אבל כשזה לא מגיע מהמקום הפנימי האמיתי, ממילא זה זמני. ממילא זה חלקי. ממילא זה מסוים מאוד, ולכן זה יסתיים. ואז מה קורה כשאדם מפסיק כבר להתרגש ולשמוח מהפריחה המחודשת שהוא פרח אתמול מהחולצה החדשה שהוא קנה? מה הוא יעשה היום? יקנה עוד חולצה. וכולי זה הדרך. אז הוא כל הזמן עסוק, אפשר לומר, בליקוטים, נקרא זה ככה, בליקוטי קרניים, שיתנו לו איזשהו סיפוק, אבל כשזה לא מופיע מהמקום הנכון, אז זה זמני, זה רגעי, זה חלקי, זה שטחי. אבל לפעמים האדם אין לו זמן לחשוב על כל מה שאמרנו עכשיו. אז הוא במרוץ, כמו שאתה אומר, הוא עסוק. אז הוא מרגיש טוב, הוא עסוק. הוא, הפריחה שלו היא המחמאות שהוא מקבל, זה הציונים שהוא מצליח להוציא, זה המעמד החברתי שמתפתח, זה החשבון הבנק שמתנפח, וכו'. זהו, מספיק. אבל עוד אנחנו מבינים שזה לא נכון, זה לא אמיתי. לכן ברור שזה לא הכיוון, זו לא הדרך. אומר הרב, אם כן, היות והשכל והרצון יצאו לפעולות בגוף, וההרגל והטבע, אפשר לומר, אפשרו את הפריחה המדומה הזאת, שהיא פריחה חשובה, אבל היא מדומה אם היא לא שייכת למקור. לכן ברור שיגיע שלב, היום, מחר, בדור הזה, בדור הבא, בפרט, בכלל לא משנה, יגיע שלב שבו הפריחות האלה יתחילו לחמוש, להיות, איך נקרא זה, מתנבלות, נובלות, מלשון נבלה אני מתכוון, נבלות, ואז אין ברירה אלא לחזור למקור, לחזור אל השורש. הרב כותב עד כדי כך דברים חמורים ביותר, דברים קשים מאוד. הרב כותב, באחד המקומות ביחס לעם ישראל, שאם הציונות, שימו את זה, משפטים חריפים, בדרך כלל לא אוהבים לצטט את זה במקומותינו, אם הציונות לא תבין שמקור החיים שלה הוא הנשמה האלוקית שבנו, אם הציונות תחשוב שעניינה זה טיפוח הגוף הלאומי, ואולי הנפש הלאומית, ואיזה רוח לאומית חילופית כמו שדיברנו על החלונות, אתם זוכרים שדיברנו על החלונות, כן? הווירטואלי, זה היה בשבוע שעבר, התנור הקטן. כלומר, האדם יראה את עצמו, העם יראה את עצמו, לא רק כתנור קטן, אלא אפילו כחלונות, וימצא להם תחליפים, כפי שדיברנו בשבוע שעבר, יגיע מצב, אומר הרב, אני משתמש בביטוי של הרב, שהציונות תהפוך למפלצת שמחריבה את עצמה. כך הוא כותב. אותו הכוח שבנה, הוא אותו הכוח שיהרוס.
ובדידנו איננו ראו לצערנו בעוונותינו ולא זר. איך אותו הכוח, אותה התפיסה, אותה השיטה, אפילו אותו האדם, שבנה, החריב. מפלצת שתקום על עצמה. אומר הרב, וכל זה מפני, שאנחנו נהפכנו לאיזה מין אנשים, שהאידאה שמחיה אותם, היא לא האידאה האמיתית העצמית, ולכן דבר שהוא לא עצמי, אין בו התמדה. הוא יפסיק. בבקשה, כן. התיישבות, חורבן ההתיישבות, מספיק. עלייה לארץ. ההתנדבות למערכות כלל ישראליות, לא להרגיש את הפרייר ואיזה טמבל שאתה עושה את זה. חסרות דוגמאות? כשפעם יהודי עלה לארץ, מה הפעולה הראשונה שהוא עשה שהורד מהמטוס? נשק את האדמה. אני לא בדקתי מה עושים היום בבן גורן, כי ברוך השם אני לא נמצא שם. אני לא נמצא שם. אבל הפעולה הראשונה שיהודי מגיע לחוץ לארץ, מה הוא עושה? הולך לדעת עברי. ואם במקרה נפל לו עתיק מהמטוס והתלכלך באדמה או באספלט, מה הוא עושה? מנקה אותו עם המברשת, נראה לי. הוא לא מתמרח כולו על הקרקע ומנשק את האדמה. מה פתאום, נאחר את החליפה? מה פתאום? הולך לדיוטי פרי. אפילו זה נקרא באנגלית. עד כדי כך. עכשיו עוד פעם, כל זה בצד הבכירי. בצד הסגולי, כל זה קיים ובעומק ומתפתח ומתרקם והולך ונבנה. בצד המעשי, מי היום יורד מהמטוס מנשק את האדמה? פעם אדם ירד מהמטוס לפני 50, 60, 70, 80, 100 שנה, אפילו כבר 120 שנה נגיד, 130 שנה כמעט, עלייה ראשונה, ירד מהאונייה, נשק את האדמה, לקחו אותה או אוטובוסים או המסעיות, או לא יודע לאן, לאיזה מקום, באמצע שום מקום בארץ ישראל, אסור לדבר ככה, אני מדבר רק בשביל להסביר את זה, זרקו אותו במדבר, באמצע שום מקום, באמצע כלום, אמר תודה רבה להשם, נשק את האדמה, התחיל לבנות. היום יורד אדם מהמטוס, שואל מה הזכויות שלי בביטוח הלאומי. זה מצחיק? זה בדיוק ככה. אתה רוצה עוד כמה דוגמאות או שזה מספיק? מספיק. בבקשה. המפלצת.
במקורות א', היום אני ממש לא כל כך אוהב לדבר על זה, אני לא זוכר את המקור. אבל אני מנסה למצוא.
רגע, יש לי פתרון. ברוך אומר ועושה. יש לי במקום שלי, בספרי, במקום שבו אני יושב, למה לא לדבר על זה? כי אנשים לא מבינים את זה. כי אנשים לוקחים את זה והופכים את זה לכל תורת הרב קוק. אתה רואה, הרב קוק אמר שאם הציונות לא תהיה עם יראת שמיים, אז היא מפלצת שתחריב את עצמה. מסקנה, כל מהלך הציונות הוא שקר. יש אנשים שמשתמשים במקור הזה. במקום שלי יש, אם אתה יכול להביא ניילון, יש שם תפה ממקורות, כתוב פתיחה לספר אורות. שם יש לי תמיד, אם אתה יכול ללך להביא רגע. בסדר? בספרייה שלי, במקום בית המדרש. טוב, עד שהוא יביא, חבל שאני שם אבזבז את הזמן שלנו. בסדר, עד לפה ראינו פעם קודמת, בסדר? משתמשים ברב קוק להוכיח שהרב קוק אמר שהציונות היא מפלצת, שאסור להיות שותף, היא מפלצת. יש אחת האגרות, הרב קוק כותב, שאסור להתגייס לצבא. מכאן רצו להוציא ראייה, פעם שמעתי אפילו רב חרדי מסוים, שציטט משם ציטוט, ואני לא האמנתי לשמוע אוזנה, הייתי אז בחוץ בישיבה, אמרתי, לא יכול שככה הרב קוק אמר. אחרי זה פתחתי את האגרת בפנים, גיליתי, שהרב דיבר בכלל על חיילים יהודים בחוץ לארץ. באמת, אין עניין להיות חיילים יהודים בצבא בריטניה, או בצבא צרפת. כשותפות, כאחריות, כחלק מהמחויבות החברתית, בסדר, בצורה כזאת, בצורה אחרת. אבל להגיד שיש אידאה להיות חייל בצבא הרומני, בצבא הבריטי, בצבא הפולני, בטח שלא. אבל מה זה קשור לצה"ל? מה זה קשור לעם ישראל בארץ ישראל? לקחת משם את הציטוט ההוא ולהפוך אותו לדעה של הרב שאין מצווה, אין עניין להתגייס לצבא ולהיות שותף למלחמת מצווה, כיבוש ויישוב הארץ? זה עיתונאות, זה עיתונאות. לכן אמרנו הרבה פעמים שדברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר, עשירים במקום אחר. ודאי דברי הרב קוק. דברי הרב, מי שלא מכיר או מקיף באיזושהי מידה לפחות, מסוימת, מקיף, וממילא ההיקף יוצר את העומק. כי כשאתה מכיר כל פרט, אז אתה יודע את הערך המדויק לכל פרט, המידה של כל פרט, ואז הפאזל נוצר בצורה מכוונת. אז כשאתה לא מכיר את זה, אתה יכול להגיע לבלבולים נוראים. לכן המקור הזה, לא הייתי אומר שהוא בעייתי, אלא לקחת אותו ולדבר עליו בלבד, ולא להגן את זה בכל מה שאנחנו פה מאגנים כל השנים, זה להוציא דבר מהקשרו, ואז אתה הופך את הקרע על פיה. כן, בבקשה. כן. דבר שהוא לא עצמי, אין בו התמדה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ברא חוק הגרביטציה בעולם, נכון? בוא נעשה ניסיון, בסדר? תסתכל רגע לפה, בסדר? מה קרה לעת? נפל. מה קורה לו? נפל. מה קורה לו? נפל. אתה רוצה שנמשיך עד אחת? נפל. 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 היי, חשבתי רגע, אולי הוא יקפוץ למעלה, אולי יזוז לצדדים, אולי יעמוד במקום, אולי הוא יתמוסס. לא, זה לא קורה. למה? כי חוק טבע בבריאה זה חוק הגרביטציה. חוק המשיכה. סליחה. נכון? כן או לא? אתה מסכים או לא? אז כל דבר שהוא טבע, שהוא תכונה, הוא מתמיד. הנה, אתה רואה? קבוע, רציף. מספיק, אני חושב. הבנת? אז כל דבר שהוא טבע, כל דבר שהוא טבע, הוא מתמיד. כל דבר שהוא לא טבעי, גם אם הוא יחזיק זמן מסוים מעמד ואפילו יצליח, הוא יתפרק. חז"ל אומרים בגמרא, אנחנו מדברים על זה בשיעור השני, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן. יש מציאות של עיירה, של עיר בארץ ישראל, שהיא מתיישבת, היא פועלת, היא מתפקדת, היא חיה, היא נושמת, היא קיימת. אבל יגיע שלב, חז ושלום, שהעיר הזאת תתלש ממקומה. תעקר. תעקר או ברמת המעשה, כמו שאיננו ראו, או ברמת התרבות, התפיסה. שאנחנו חיים שם, אבל בעצם הראש שלנו בחלומות במקומות אחרים. וכו'. ממה זה נובע? זה מראה שכנראה אופי ההתיישבות, הערך שממנו אנחנו הגענו להתיישבות, הוא לא ערך עצמי. הראיה שאתה רואה שזה לא מתמיד, זה לא קבוע. חנוך לנער דרך השם על פי דרכו. ואז אם אתה מחנך אותו על פי טבעו, גם כי יזכין, הוא ימשיך להיות ככה, לא יסור ממנה. הוא יתמיד בדרך הזאת. אבל אם אתה מלביש עליו תבנית שהוא לא הוא, תבנית שהיא לא הוא, אז מה יקרה שיזכין? יסור ממנו, ברור, כי זה לא טבעו. אז כל דבר שהוא לא טבעי הוא לא מתמיד. אז דבר שהוא טבעי הוא מתמיד. לכן ציונות ללא תורה זה לא טבעי, זה לא נורמלי. ציונות ללא תורה זה לא יתמיד, כפי שאנחנו רואים בעיניים שלנו בדורות האחרונים, בשנים האחרונות. לכן גלות, אומר המהר"ל בפתיחת נצח ישראל, זה לא טבעי. עם ישראל וארץ ישראל זה מציאות אחת. לכן הגלות היא מקרית, היא לא עצמית. היא חיצונית לנו, לכן הגלות היא הסוף. היית אומר את המשפטים האלה לפני 70 שנה בחוץ לארץ, באירופה. מה היו אומרים עליך? אתה עוזר, אתה הזוי, אתה חולה. אתה משוגע. הגלות זה לא קבוע? אנחנו הולכים לחידלון, הולכים לסוף חס ושלום, הפתרון הסופי. לא, הגלות זה מקרה. אז אפילו אחרי השואה, יש גאולה לישראל. ודווקא, אולי, מפני השואה. טוב, זו נקודה חשובה, הנקודה הזאת, אבל אנחנו עוסקים בנקודה אחרת. נכון, אמא בני שמחה שואל שאלה חמורה. הוא אומר, הרי על פי ההלכה, מצוות צריכות כוונה. על פי ההלכה, כשאדם מקיים מצווה, הוא צריך להתכוון, נכון? אז מצוות צריכות כוונה. אז אדם שעולה לארץ, נלחם על הארץ הזאת, מתיישב בה וחס ושלום אפילו מת עליה, במלחמה. והוא לא התכוון את הכוונה של לשם שמיים. קיים מצוות יישוב ארץ ישראל או לא? טוב, שאלה גדולה, שאלה גדולה. אז הוא שם מתחיל להידיין איזה כוונה מדובר, האם מדובר כוונה יותר נסתרת, כוונה יותר מעשית, בסדר. אבל בכל אופן מצוות צריכות כוונה. לכן ודאי שכשאדם מקיים מצווה, הכוונה היא בעצם השורש של הפעולה. בלי שורש, בלי שורש הפעולה, לפעולה לא הייתי אומר אין משמעות, אבל זה לא אותה המשמעות. טוב, אני רואה שכנראה לא מצאו את הדפים האלה. אין לי יודע. נכון, זה נושא שלם, אנחנו לא נתפזר עכשיו, זה נושא אחר. אני לא זוכר. אם יביא, יביא. אם לא, לא, לא. טוב, בואו נתקדם. עד לכאן הגענו פעם קודמת. עכשיו, אם כן, איפה אנחנו עובדים? אנחנו נמצאים במצב שהאדם, וכמו שהשלחנו עכשיו את ההשלחה, העם או האנושות או העולם, לא משנה, פורחים, יש פריחה. מי שמסתכל בעיניים חיצוניות רואה הצלחה. איזה יופי, הכל נבנה, מתפתח, מתקדם, משתכלל, ברוחב ובעומק, בפרט ובכלל, ככה זה נראה. אבל היות וזה לא נובע מהנשמה, אז יום אחד זה יתחיל להתפורר. יתחיל ככה להגיע לחדלונות. לא יכול להיות. בספרייה שלי יש ניילונים. אתמול נגעתי בהם, אני יודע שהם שם. יש ניילון אחד עם קובץ דפים, כתוב שם על הכותרת של הדף פתיחה לספר אורות. לא ראית את זה? תנסה שוב, תודה. אבל היות וזה לא עצמי, היות וזה לא עצמי, אז עכשיו צריך סוף סוף לחזור אל המקור, לחזור אל השורש, לחזור אל נקודת היסוד, וממנה לפרוח מחדש. לפעילות הזאת, או לתקופה הזאת, אנחנו קוראים חזרה בתשובה. עכשיו בואו ננסה לראות איך הרב מטפל, איך הרב מברר את הסדר. מה יקרה פה בעצם השלב הזה? והנקודה הזאת, אני חושב, היא חייבת להילקח בחשבון של כל אחד מאיתנו, לכל תחומי החיים. נקודה מאוד מאוד יסודית. אומר הרב, אבל אנחנו בעמוד כף דלת, שורה עשירית או 13 בערך מלמטה. אבל מפני שעל כל פנים, ההפסד בם מקרי, היות וההפסד של השכל והרצון הוא חיצוני, הוא לא עצמי, כי הם פעלו פעולות חיצוניות לא מצד עצמותם, כי מצד עצמותם זה מצד החיבור הפנימי לנשמה, ומתוך זה הם אמורות לפעול, אמורים לפעול. היות וההפסד בם הוא מקרי, מקרי בלשון המהר"ל, כלומר לא עצמי, חיצוני, על כן, לכן התיקון בהם נוח. לכן התיקון של המציאות, של ההפרחה, לא לפי הערך הנכון, לא מהמקור הנכון, התיקון באופן מסוים הוא נוח, כמו שלמדנו בתחילת הפסקה הזאת, כי קרוב אליך הדבר מאוד. לפי חלובך לעשותו, לא נפלטי ממך, ולא רחוקי, לא בשמיים ולא מעבר, ולא מעבר לים, כמו שדיברנו שתי הבחינות. זה לא בלתי מושג ולא מושג אבל במאמץ. זה הרבה יותר קל ממה שאתה חושב, כי זה טבוע בעצמך בטבע. עכשיו, איך התיקון הזה קורה? מה התהליך של התיקון? אבל מפני שעל כל פנים ההפסד במקרי, לכן התיקון בהם נוח. כשהוא משיב אל ליבו, כשהוא חוזר אל נקודת הלב, אל נקודת המקור, אל נקודת המוצא, לב במובן הזה, אותו האיבר שמעביר חיים, שמשפריץ חיים לכל הגוף, לכל האיברים, לכל הצדדים. הלב הוא לא לעצמו נברא, הלב נברא כדי להשפיע חיים לכל האיברים. אז כשאדם חוזר, תודה רבה, יגעת ומצאת אותנו. אז כשאדם חוזר אל מקורו, אל הלב, אז באמת תנועת החיים, הפרחת החיים, היא תופיע בצורה נכונה. לכן כשהוא משיב אל ליבו, מה זאת אומרת? אל מקור החיים. בהקשר של הציור שלנו, היינו אומרים כל המילה ליבו, נשמתו, מקור חייו, יסודו האלוקי, צלם האלוקים שבו. על כן, כשהוא משיב אליבו ונפשו, כשהוא משיב אליבו, נפשו ורוחו ונשמתו, אליו יאסוף. טוב, סוגריים רק כדי לעמוד בהתחייבות שאמרנו מקודם. אחרי חורבן גוש קטיף, אז למדנו פה ספר אורות, לפני שנתיים, אני חושב. והיה חשוב אז כנראה ללמוד איזשהם, נקרא להם, עקרונות יסוד בהבנת ספר אורות. אז חיברתי בזמנו, מי שרוצה יכול אחר כך לקחת, אוסף של מקורות בהקשר הזה, פתיחה לספר אורות קראנו לזה, וממילא, מתוך זה גם ההתבוננות על כל המאורעות שחווינו אז, היו יותר מכוונים, יותר מדויקים. יש פה הרבה מקורות חשובים. אחד המקורות, אז כל בעצם הדפי מקורות האלה עוסקים ביחס שבין הסגולה והבחירה. איך מצד אחד להתייחס אל הסגולה שהיא עצמיות החיים שלנו, ולכן נצח ישראל לא ישקר גם במאורעות ומצבים הקשים ביותר. ומצד שני, זה שנצח ישראל לא ישקר, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להתמודד עם בעיות ולהגיב נכון לפתרון לבעיות האלה. הבעיה הרבה פעמים שאנחנו עוסקים בסגולה, שמרוב הסגולה שכחנו את הבחירה. או לצערנו הצד השני, מרוב ששקועים בבחירה, שוכחים בכלל שהמקור של הכל הוא הסגולה. אז בהקשר הזה, כלומר, אחרי שיש כאן הרבה מקורות, להבין את כל תהליך הגאולה ואופי ההתנהלות שלו והצורה שלו כחלק מהופעת סגולת ישראל, אחר כך איך להגיב לכל הקלקולים שיש בדרך. אז בשלב של הקלקולים, אני זוכר, אם אינני טועה, יש פה את המקור הזה. מה? שמרוב שעסוקים בפנימיות של כל דבר, שוכחים שהפנימיות הזאת יצאה לפועל. וכשהיא יוצאת אל הפועל בצורה, כשהיא לא יוצאת אל הפועל, כשהחיים עקומים, אז אומרים, הכל בסדר, נצח ישראל, הכל סגולה. הוכח, תוכיח את עמיתך. זאת הלכה בתורה. להוכיח את עמיתך. את אשר יאהב, השם יוכיח. האם אני, האם הדור, האדם, צורת ההוכחה, היום יש מי שיודע להוכיח, כבר כתוב במשנה, כבר 1800 שנה. לא. אין מי שיודע להוכיח, אין מי שיכול לקבל תוכחה. נכון. אבל עכשיו אנחנו מדברים ברמת העיקרון. האם יש מצווה של להוכיח? ודאי. עכשיו צריך ללמוד מי, מתי, איך, למה, כמה. בסדר, זה נושא שלם. אבל לעקור את התוכחה בגלל שאנחנו אהבה? מה פתאום? איזה עיוות זה? אדם שאוהב באמת, הוא מוכיח. הפוך, ככל שאתה יותר קרוב לאדם, ככל שאתה יותר אוהב אותו, יותר כואב לך הפער בין הרצוי לבין המצוי אצלו. אז מצוות התוכחה, אתה מרגיש שלה יותר שייכות, כי אתה יותר אוהב אותו. בדיוק אנחנו התחלנו לעסוק בזה ביום חמישי, ביום שלישי, השבוע, בעניין הזה. אז רק לגבי המפלצת, נחזור רגע לפה. יכול להיות שלא הכנסנו את זה לפה, מי יודע. הנה. מי שרוצה לכתוב מקור, אגרות א', עמוד קוף פי ב', קוף קי ג', קוף פי ג'. עכשיו אני ממש מתחנן על נפשי. מי ששומע דרך האינטרנט, קודם כל נתחיל באינטרנט, מי ששומע דרך האינטרנט ולא למד בצורה מסודרת תורה ותורת הרב, בבקשה שלא ייקח את הדברים האלה אליו, כי הדברים האלה יכולים לבלבל אותו לגמרי. מי מהיושבים פה שעדיין מרגיש שהוא תורת הרב היא חדשה לו והוא יכול לקחת מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו ולהפוך את זה לכל התורה כולה, הדברים לא נאמרו בשבילו. מעין מה שכותב הרמב״ם שם בהקדמה לפרק חלק, שמי שלא יכול לשמוע מה שאני אומר, הדברים לא נכתבו בשבילו, עדיף שלא ישמע אותם בכלל. כל זה מדובר למי שיש לו קצת רקע בכתבי הרב, בהשקפה תורנית אמיתית, ארץ ישראלית, ומי שיש לו סבלנות ללמוד את תורת הרב, ולא יתפוס עכשיו איזה וורד ויהפוך את זה לכל התורה כולה, וינפנף עם זה, לעצמו ולאחרים. לא על זה אנחנו מדברים עכשיו. אני קורא. אם נעזוב את שעת הכושר, הרב מדבר על שעת הכושר שהתחיל תהליך הציונות, ועכשיו אפשר לנפוח נשמה בתוך התהליך הזה. אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב והחלישות הגופנית והרוחנית, אותה החולשה של הגוף והרוח וחסרון אמצעי המלחמה, יבואו עד מרום קיצם אצל שלומי אמונים שבארץ ישראל. כלומר, אני אומר את זה במילים שלנו. אם אותם אנשי האמונה שבאומה, האנשים הנקראים משום מה דתיים, נקרא להם יותר נכון תורניים אלוקיים, אם הם עכשיו לא ייכנסו לתוך המערכה של חזון הציונות והתחלת הגשמת החזון הזה בפועל, כלומר, בוא נגיד זה רק כמשל, אם אותם הבילויים שאמרו בית יעקב לכו ונלכה, לא יצטרפו אליהם אנשי האמונה ויגלו שבית יעקב לכו ונלכה, המשך הפסוק הוא ואור השם, אם אותם אנשי האמונה יעמדו בחוץ, כי יגידו, זה מה אתה רוצה? זה בית יעקב לכו ונלכה? איפה באור השם? שכחו את באור השם. אז אנחנו עומדים מבחוץ, אם אנשי האמונה לא יקחו אחריות, ויכנסו לתוך התהליך הזה וישפיעו את אור השם מבפנים, אז מה יקרה? תראו מה קורה. אם נעזוב את שעת הכושר, כאן אם אפשר לומר, הרב קורא לרבנים, לתלמידי החכמים, לאנשי האמונה, לאנשי התורה. ומצד שני, והיד הרמה, רבותיי, תראו, זה משפטים קשים כאן. הייתי רואה צריך להביא אופטלגין לפניכם. והיד הרמה, המחומשת, כאן הרב עכשיו מגדיר את הציונות החילונית. שיש שמו הגדרה של הציונות החילונית לרב, של הרב. והיד הרמה, ביטוי יד רמה זה ביטוי קשה. יד רמה זה מזכיר ביטויים אחרים בחז"ל, גם הרב בעצמו באורות הקודש, באורות ובמקומות אחרים. יד רמה, הוא קורא לזה מרימי יד בתורה. במקום אחר הוא קורא להם הרשעים הגדולים בעלי הפרינציפים. זה אותם הרשעים האידיאולוגיים, שרוצים לעקור שם השם מעם ישראל. באידיאולוגיה. לא מתינוק שנשבע. באידיאולוגיה רעיונית. זה חמור, הביטוי יד רמה זה ביטוי חריף. והיד הרמה, המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים. ומה היא מחומשת? בהפקרות. מופקר, הפקר. ודרכי הגויים. עם שלוקח לשיטתו את דרכי הגויים. בין במחשבותיו, באידיאליותו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בתרבותו, במגמות החיים שלו ובהתנהגות המעשית שלו. והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים. באין זכר לקדושו ישראל באמת. כשמנסים להשכיח שם השם מתוך ישראל. המחפה את חרסיה, שמחפה את החרס החיצוני הזה, כלי חרס הוא כלי נשבר, כלי שבור, כלי חרס אינו תקנה, כלי חרס שנטמע אינו תקנה. המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת, בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת השפה. שומעים? אותו חזון ציוני, שהוא בעצם חרס, כי החרס הנשבר. לא שווה כלום. למה? כי כלפי חוץ הוא מתלבש באיזשהו לבוש חיצוני של לאומיות מזויפת, שעטופה במה, במה כוללת הלאומיות הזאת? היסטוריה. אנחנו איזה עם שפעם היה פה. טוב, חוזרים לארץ אבותינו. מה אומרת המילה אבותינו בשבילך? כלום. אברהם אבינו, סליחה, עם איזה כובע טמבל ומקל, הולך עם הכבשים, בגבעות השומרון. אז אני הבן של אברהם אבינו. יש לי זכויות בטאבון, בקושן. ותחיית השפה, אליעזר בן יהודה, הרב מאוד העריך את תחיית השפה כמובן, אבל רק זה, היום היינו מוסיפים עוד קצת. הפלאפל, מקבי, עוד כמה. כל מיני כותרות כאלה חיצוניות ונבובות מכלום, אין בתוכם כלום. וזה נקרא לאומיות. גם הדיוטי פרי זה כבר חלק מהלאומיות נראה לי. כן? היום אם אתה לא נוסע לחוץ לארץ בחופש הגדול, אתה לא נורמלי. משהו אצלך לא בסדר. זה גם חלק מהלאומיות. כן? סליחה שאני ציניקן. אבל אולי צריך לדבר על זה פעם בקול גדול. בלי להתבייש, צריך לדבר על זה פעם. רק שנייה אחת, עוד פעם. והיד הרמה המחומשת, מי שיגע לכאן פעם ראשונה בוקר הזה, שלא ייבא, זה לא מכון מהיר מה שלומדים עכשיו. והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים, באין זכר לקדושו, ישראל באמת, המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת השפה. הלאומיות היא סך הכל היסטוריה וחיבת השפה. גרגירים כאלה, זה מין גרגירים. מה שווה גרגיר? גרגירים הוא מתפורר. הלאה. המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, מבחוץ אנחנו מדברים עברית, כבר לא, כן? כל יחסי. מבחוץ מדברים עברית, מבחוץ יש לנו היסטוריה, היסטורי, סיפורים שפעם אבותינו, יש לנו תמונות כמו שאמרת, כן? מוזיאון הטרקטור. המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי, הפנים, כלומר, תפיסת החיים, ההשקפה, הרצון וההתנהגות, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת. הכוח הזה, שהוא לבוש מבחוץ בגרגירים של היסטוריה ותחילת השפה, ומבפנים הוא כולו, הוא כמעט כולו, אינו יהודי, הוא יהפך, אומר הרב, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת. הוא ישחית. זה כוח מפלצתי, מסוכן מאוד. תראו מה אומר הרב, דברים חמורים לצערנו הרב, איננו ראו ולא זר. אם היינו קוראים את זה לפני כמה שנים, לא היינו מאמינים. מה פתאום לא יכול להיות? היום אנחנו רואים כבר. העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, ולסוף, בסוף זה יגיע גם כן, לשנאת ישראל וארץ ישראל. לשנאת עם ישראל ושנאת ארץ ישראל. היום מחוקקים חוק, איך להתייחס לפליטים שהגיעו מסודן. לא יודע אם אתם שומעים חדשות. יש פליטים שהגיעו מסודן. אין חוק בכנסת שיכול להסדיר את המעמדם. כן? אבל הפליטים שנפלטו מגוש קטיף וצפון שומרון, זה בסדר. שנאת ישראל. לא הייתי אומר שנאת ישראל, אלא חוסר תשומת לב לאהבת ישראל. מספקת. או כל נקרא לזה, הופעות החיים החסרות שיש היום בחברה הישראלית, ברמה הכלכלית, ברמה החברתית. משפחות במצוקה, כלכלית, מכל הצדדים. כמה אנחנו רעניים לזה, כמה אנחנו קשובים לזה. וכמובן, שנאת ארץ ישראל. מה הכישלון הגדול ביותר במשך 60 שנות מדינה? הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים. לא מעט אנשים, חלקם מנהיגי מפתח, בארץ הזאת כבר הרבה שנים, חושבים כך. שר המשפטים, בשנת היובל למדינת ישראל, לא נזכיר פה את שמו מפת כבוד המקום, שאלו, אז עשו סקר, מה ההצלחה הגדולה ב-50 שנות מדינה והכישלון הגדול? שר המשפטים דאז אמר, הכישלון הגדול, הניצחון במלחמת ששת הימים, שסיבך אותנו בבעיה הפלסטינאית. פלסטינאית, זה סתם איזו מילה לא מוגדרת, אבל נגיד. איך קרה מצב כזה שפתאום הגענו למרחב ארץ ישראל? מוזר, הגענו ליהודה ושומרון, הגענו לעזה, הגענו לירושלים. מוזר מאוד. זה גרם לנו נזקים קשים, הניצחון הזה. דרך אגב, לא צריך להענח, יש הרבה פוליטיקאים היום בכנסת שככה חושבים, והם לא ערבים דרך אגב. העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, ולסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל. אומר הרב, כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, והיום אני אגיד אחרי 100 שנה, היד הטמאה הזאת תתגבר. השחיתות הזאת, המפלצתיות הזאת, הציונות החילונית כשהיא לא נובעת ממקורה הערכי הרוחני. כל הרבנים החרדים ששומעים אותנו עכשיו, אל תגידו הציונות הדתית תבנה את הדרך, לא לזה אנחנו מתכוונים. כדי להבין מה שאנחנו רואים פה צריך ללמוד הרבה תורה, הרבה אמונה, הרבה תורת הרב. כדי להבין שכל זה הוא מבחוץ, וכל מה שאמרנו עכשיו הוא תהליך הגאולה. לא חזרנו בנו, שלא תתבלבלו. אל תתבלבלו. אחרי זה עוד יצטטו אותי יום אחד. היום זה מוקלט, זה כבר עולם ועולם. אין חזרה, כתוב, רואים. וידאו. אני חוזר מה שאמרתי עוד פעם, כדי שלא תהיה תקלה. כל מה שאמרנו עכשיו זה מבחוץ, זה לא מבפנים. צריך ללמוד הרבה תורה והרבה אמונה כדי להבין איך תהליך הגאולה מופיע דווקא בדרך הזאת. מה המגמות של זה? מה היתרונות של זה? מה ערכי החיים האלוקיים שמופיעים דרך זה? כמובן, גם בדרך יש כישלונות ובעיות וסיבוכים. ברור. תשובה. אבל זה נושא גדול, זה לא נושא שלנו. כל זה רק רציתי להגיב, הערה, שמה קורה כשהחוץ פורח, והוא מצליח באיזשהו פרק זמן. אבל בסוף הוא יתפרק. אז זה לא רק בפרט, בחיי היחיד, זה בחיי העם. והנה, אנחנו חיים בתקופה שאנחנו רואים את זה מול העיניים. היד הטמאה הזאת תתגבר, אז אין די בער גודל האסון. אומר הרב, אבל בהשם בטחתי, אני בוטח בהשם, שלא ייתן למות רגלנו. הקדוש ברוך הוא יודע איך לנפוח את הנשמה, גם כשהשכל, הרצון והגוף הפרטי, המשפחתי, הלאומי והכלל האנושי, כשהם לא מופיעים בצורתם הנכונה. הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בצדק וביושר ובמשפט, הוא יודע איך לשמר תמיד את נקודת הפנים שהיא תהיה קיימת כגחלת לוחשת, בין אם מופיעה בחוץ בין אם לא. אבל בהשם בטחתי, שלא ייתן למות רגלנו, וכל חרד לדבר השם, וכל חפץ בישועת עמו וארץ קודשו, יעמוד על דגלנו, ונתחיל לייסד בציון פינת יקרת, פינה יקרה, שהפינה הזאת הייתה אחת הפינות היקרות שהרב ייסד, זה הקמת הרבנות הראשית לישראל, וישיבת מרכז הרב שמכון מאיר זה אחד מענפיה. אנחנו פה אחת התשובות לכל התהליך הנורא הזה. זה תפקידנו, לקחת את כל מה שאנחנו עושים פה, לומדים פה, מפנימים פה, חיים פה, ולגלות את זה לעצמנו ולאומה, באופן רעיוני ובאופן מעשי. ולהחיות את היישוב החדש על בסיס טהרת האמונה, המחוברת עם ססון החיים ודרישת משאלותיהם הצדקות ברמה הלאומית, קרי הקמת מדינה, הפרחת החיים, פיתוח היכולות המעשיות, הלאומיות והפרטיות. והיה השם עמנו לקומם אריסות עמנו לדור דורי. נפלא, לא? דברים חשובים, דברים קשים. מי נפגש עם זה פעם ראשונה? מי פעם ראשונה שומע דברים כאלה? הייתם מאמינים שהרב פוק יכתוב דברים כאלה? זה מראה כמה גדול היה הרב. איזו עוצמה. לא להגל את הפינה. את אשר יאהב יוכיח, ולפעמים התוכחה היא קשה. עכשיו, אחרי התוכחה הזאת, כל אחד מיושבים פה, וכל מי שרואה אותנו באינטרנט, מבין שהוא צריך עכשיו לבוא שנה ללמוד במכון מאיר. שנה ללמוד כדי לדעת איך להתמודד עם מה שכתוב פה. כדי לדעת למה הרב מתכוון. כדי לדעת איך לסדר את כל הסדר המחשבתי נכון, מול כל המאורעות של החדשות שאנחנו רואים, שהן בעצם נבואה או דבר השם, כפי שהרב מגלה לנו פה. זה לא סותר דרך אגב, את מה שהרב אומר בתחילת ספר אורות. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, לא תחילה, סליחה, אמצע. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה. והאחרונה היא אורה ונשמתה של הראשונה. כל הלבושים הלאומיים, עם כל הופעת החיים שלהם, וכל הקלקולים, והסיבוכים, והפיתולים, והבעיות, והמורכבויות, והחורבנות, והקטסטרופות, וכו', כל זה, זה הלבוש החיצון של הנטייה הרוחנית. עכשיו כדי לחבר את הקטע הזה ברב, את הקטע הקודם ברב, צריך לבוא לבית המדרש, וללמוד תורה ברצינות, בצורה מסודרת. לא להיות אדם של וורט, לוקח איזה פינה, הנה, זאת ההשקפה. מה אנחנו, ילדים קטנים? צריך ללמוד את הדברים בצורה מסודרת ושיטתית. טוב. חזק וברוך. מי שרוצה דף מקורות אחר כך, יכול לקחת מפה. אבל בפרט שהוא מתחייב, בתנאי שהוא מתחייב, ללמוד את כל מה שכתוב פה, את כל הדפים האלה, וכל מה שיש לו שאלות, הוא בא לשאול. הוא לא מחליט על דעת עצמו. בסדר? כל אחד שישה את רבותיו. טוב, עכשיו איך, מה קורה בתהליך האסיפה? ועניין האסיפה אליו. ועניין האסיפה אליו הוא מפני שהנפש, כפי שכבר סללה דרכה על כל הגוף, היא מפוזרת באמת על כל חלקי הגוף גם בשליטתה. וכיוון שכל חלקי הגוף יפתו דרכם, לכן גם דרכה מעוותה. כשהיא שופעת עליהם. אבל יש אפשרות, אז אם כן, מה עושים עכשיו? יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתם. וזהו באמת עול גדול, או עוול גדול, ודבר מר. כי החופש וההתפשטות ראוי ונאות לנפש. אני מדלג שתי שורות. והנה כשמכנס אל נקודת השכל והרצון, שהם בעצמם תיאורים, גם את הקווים שנתפשטו, והקווים כבר הוגלו שלא כדרכם בקודש, אז מה קורה? אין ישיבתם המכונסת הזאת חמודה בעיניהם. על כן ילך קודר בלחץ בראשית דרכו. איי, 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 כמה יש לדבר על, 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 על הנקודה הזאת. בפרט אחרי מה שקראנו עכשיו באגרות, ברמה הכלל ישראלית, זה מדהים. אומר הרב ככה, היות, ובעצם אנחנו פרחנו לא מתוך המקום, אז מה הפתרון? אין פתרון. הפתרון היחידי הוא, אין פתרון בזק, אין פטנטים. הפתרון היחידי הוא לכנס את כל הפריחות האלה אל נקודת המקור. כלומר, להגיע להכרה, הוא אומר גם לצורת הנהגה רק נכונה ומאוזנת, שכל הופעת החיים החיצונית שהייתה לי היא לא נכונה. היא טעות, היא לא אני, היא לא תתמיד. הנה, היא תתפורר, היא רחל להתפורר. ואז אנחנו מתחילים לכנס את הגוף, את השכל ואת הנפש, אל הנשמה. ולכן יש שלב שבו אנחנו אוספים את כל הופעת החיים הרחבה אל נקודת המקור. שלב האיסוף הזה הוא שלב קשה מאוד. הוא שלב שיוצר באדם כדרות, יוצר אצלו תסכול, אפילו כעס, מרירות חמורה. הוא יכול אפילו בשלב הזה חד ושלום להתייאש ולהגיד, אני לא מוכן להיות אדם מכונס. אתם ראיתם פעם עץ עומד בשלכת שמוכן להיות בשלכת? לא. הוא מתכנס לתוך עצמו, צובר את המים רק בשורשים. לא. כי באמת האופי של העץ זה לפרוח. זה לא להצטמצם ולהתכווץ. אבל אין ברירה, בשלב הראשון חייבים להתכווץ לתוך נקודת הפנים, לתוך נקודת היסוד, המקור, השורש. רק אחר כך מתחילה איזושהי פריחה. אני אומר את זה בשפה מאוד ילדותית. בחור מגיע למכון מאיר, איך אתמול אמר לי פלוני אלמוני, יהודי יקר. אמר לי, אתה בא למכון מאיר בשבועות הראשונים, אתה מקבל אורות. תרתי משמע. אורות, אורות. אחרי זה, זה כמו איזה מין, אתה חי כאילו באיזה סרט אידאי כזה. הכל אידאה, הכל נכון, הכל טהור, הכל נקי. הכל אמת, הכל גדול, הכל עוצמתי, הכל אלוקי. לאט לאט אתה נרגע מהאורות. אז אתה מתחיל להבין, רגע, כדי לספוק את האורות האלה, צריך להתחיל לעשות תהליך. וכדי לספוק את האורות האלה, אני צריך להתנקות גם מכל מיני דברים
שהם מחשיכים את האורות האלה, שהם עסקים על האורות האלה, שאולי התרגלתי ככה לחשוב לחיות 30 שנה, 40 שנה. ואז מתחיל תהליך הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, של כינוס פנימה. ובשלב הכינוס הזה אדם מרגיש מקובץ, וכואב לו, וקשה לו, ומר לו, ובצדק מר לו. כי זה לא אופיו, זה לא טבעו להיות כזה. אבל בשלב הראשוני, הכינוס הוא הכרחי. נתחבר רגע לדברים ברמה הכלל ישראלית. כלל ישראל, אפשר לומר, היום עובר תהליך של התכנסות. עד לפני שנתיים ראש ממשלה עלה לשלטון כי הוא דיבר על התכנסות. הוא דיבר על התכנסות מסוג אחד. אנחנו מדברים על התכנסות מסוג אחר לגמרי. עם ישראל הגיע למצב היום, בשנים האחרונות, שהוא מגיע, אין ברירה, המציאות מכריחה אותנו להיכנס לעצמנו, לנקודת העצמיות שלנו, ושנקודת העצמיות שלנו היא הפנים, אז כל מה שהוא בחוץ פרח עד לפני כמה שנים, הוא הולך ומתכווץ, הוא הולך ומתפורר. כי אנחנו הגענו לשלב של נקודת המקור. זה יבוא לידי ביטוי בפוליטיקה ובשחיתויות בפוליטיקה, זה יבוא לידי ביטוי בצבא ובאי ההצלחה או בהצלחה החלקית, זה יבוא לידי ביטוי בחינוך ובכל התופעות שקיימות במערכת החינוך, זה יבוא במערכת המשפט וכו', בכל התחומים, בכל הרבדים. מה זה כל זה? כל זה עם ישראל מתחיל להבין בתת מודע שלו, לא במודע עדיין, שחייבים לחזור לנקודת המקור. ובדרך שחוזרים לנקודת המקור, כל הענפים משלכת. עכשיו, כמובן, זה לא שחור לבן כמו שאני מציג את זה פה. זה תהליך מורכב, תהליך ארוך, מסובך, אבל זה חלק מהתהליך. לכן, לא לחינם הקדוש ברוך הוא הכניס את המילה הזאת, התכנסות. לפני כן הייתה התנתקות. נכון, מי שמתנתק מהשורשים, אז הוא מגיע לגרש יהודים. אני סתם חושב, לעניות דעתי, אני לא אומר תורה מסיני. כשמדברים על ההתנתקות במובן של חורבן הארץ והעם, כלומר שגירשו יהודים מביתם, לא להשתמש במכבסת המילים הזאת שנקראת התנתקות. מה זה הבלוף הזה? מה זה התנתקות? לא התנתקנו משום דבר. מי שחשב שהתנתק מאז היורים עליו לאשקלון. מה אתה מזייף? לא הייתה פה שום התנתקות. היה פה גירוש יהודים באכזריות. זה מה שהיה פה. וצריך לטפל בזה, ולתקן את זה. תיקון מוסרי ותיקון מעשי. קודם כל, לכן לא לדבר במילה התנתקות. התנתקנו, גרשו יהודים מארצה. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה הייתה הסיבה הפנימית לגירוש הזה. התנתקות, זה נכון. התנתקות משורש נשמתנו. ומה קורה כשאתה מתנתק? אתה רוצה להתכנס. עכשיו התכנסות במובן הלא נכון שלה. מה זה התכנסות? לוותר על חלק ממרחבי ארצנו, לוותר על חלק ממורשתנו, לוותר על זה שבתעודת זהות יהיה כתוב יהודי, עד לפני כמה שנים לא מזמן. מתכנסים. מצמצמים את כוחות החיים. כי ההתפשטות הישראלית, על כל ענפיה, היא מספחת אותנו במזרח התיכון. אז מתכנסים, מתכנסים, מתכנסים. זה ברמה השלילית, זאת התכנסות שלילית. התכנסות במובן החיובי, זה מה שדיברנו פה. שאנחנו היום חיים בתקופה שבה אנחנו מתכנסים לתוך עצמנו. בדרך, כל הפריחות שפרחו הולכות ומתכווצות. הולכות ומתפוררות. לא נתייאש מהתהליך הזה, כי זה אמצע הדרך. המשחית והמפלצת שראינו מקודם, זה אמצע הדרך. זה לא כל החשבון. זאת התוצאה החיצונית. יש לזה סיבה פנימית הרבה יותר עמוקה. לכן ככל שאנחנו נהיה שותפים להבנת התהליך ביסודו ושורשו, שהוא ההתכנסות אל הנשמה, ומלא כל ההתכנסויות החיצוניות, השליליות, הם בעצם יונקים מההתכנסות הזאת, שמי שביטא את הביטוי הזה אפילו לא יודע מה הוא דיבר, מה התכוון, מה אמר המשורר, אפילו המשורר לא יודע מה הוא אמר. התפקיד שלנו זה להתכנס באמת אל הפנים ולהתחיל להפריח מחדש, כמו שצריך את הדבר. וכל החשבון הזה זה חלק מהתהליך שצריך לקרות. ואם נגיע, אם נחזור רגע לרמת הפרט, גם לרמת הפרט, אדם מגיע למכון מאיר, אין ספק, בשלב הראשון הוא באורות, בשלב השני הוא צריך להתכנס את הפנימה. שלב ההתכנסות הוא שלב קצת מדכא, שלב קצת מתסכל, שלב כואב. הוא מרגיש שהפרחת החיים שלו מתכווצת. נכון? אבל לאט לאט, זה המשך הדברים, הרב מתחיל לתאר את תהליך ההפרחה החדשה. אני אומר, אני חוזר למה שלמדנו בתחילת הדברים. מי שלא עובר את שלב הכאב הזה, מי שלא עובר את שלב הכינוס המתסכל הזה, מי שלא עובר את שלב המרירות, כפי שהרב התחיל כאן, מרירות הסם, מי שלא עובר את שלב המרירות, זה מראה שהתהליך שהוא עושה הוא לא מספיק עמוק. הוא לא מספיק יסודי. זה מראה שהוא לא הגיע עד פנימה, עד נקודת המוקד, וממנו הוא פורח מחדש, אלא זה מראה שהוא כן ולא כזה. הוא מצד אחד רוצה קצת נשמה, מצד שני הוא ממשיך להפריח את הגוף נפש והשכל, בלי הנשמה. אז לא אמרנו שהמריאות הזאת צריכה ליצור דיכאון ברמה הפסיכיאטרית. אמרנו, מריאות הכוונה, רצינות, כובד ראש, לפעמים השברים כאלה ואחרים ברמות כאלה ואחרות.
כמובן. זה מין הרגשה שדברים שפעם הוא בורים לך ופשוטים לך, היום הם צריכים יותר תשומת לב, יותר התבוננות. לא כל דבר אפשר, לא כל דבר מותר, לא כל דבר נכון. זה הכוון המרירות. רבותיי, הנקודה שמאיר כאן דניאל היא נקודה מאוד חשובה. האמת, אני אגלה לך סוד, אני הרבה זמן רוצה לדבר על הנקודה הזאת. ומה שעורר אותי בעיקר זה בימים האחרונים, זה בשיחות עם כמה אנשים נחמדים וחשובים כאן, שמרגישים את הדבר הזה בחריפות יתר. שאדם שבא מעולם ידוע, עם ביטחון עצמי, עם מוטיבציה, איך מישהו כן אמר לי אתמול, כשעשיתי עבירות, עשיתי עבירות עם כל הלב. התחברתי לזה עד הסוף. היה לי אנרגיות, היה לי כוח. הייתה בי דינמיקה, הייתה לי עוצמה. פתאום בית המדרש, אתה מתחיל להרגיש איזה מין אדם חסר ביטחון עצמי. פתאום כל הדברים שהאמנתי בהם, הם היו מרכז החיים שלי. פתאום הכל מקבל צבע אחר, צורה אחרת, פרופורציה אחרת. הכל משתנה. אדם מאבד את הביטחון העצמי שלו בשלב הראשון בבית המדרש. הוא היה בטוח שהוא הפרופסור הגדול ביותר בעולם. פתאום הוא רואה שדברים בסיסיים, הוויית הקיום שלו הוא לא יודע. ולא רק לא יודע, הוא לא חי שם, הוא לא נמצא. לכן איך בונים את הביטחון העצמי? זאת נקודה מאוד מאוד יסודית, שרקוע שערת את הנקודה הזו. איך אדם בונה את הביטחון העצמי שלו בבית המדרש בשלב הכינוס? אז דיברנו על זה כבר, עם מי שזוכר, קצת נגענו באהבת הבריאות, יומתה קסם אצל המקבל. אבל אם אני יודע שזה ייבנה נכון, יש לי סבלנות גם לשלב הזה, שהוא קשה, אבל זה נושא רחב, אולי פעם נדבר עליו. טוב, בעזרת השם שבוע הבא, נמשיך. יישר כוח. רבותיי, שבת שלום, יישר כוח לכל המתאמצים להיות כאן השבת ולרשם, שתהיה בעזרת השם שבת מצוינת.